אנחנו בדף נון למעלה. נאמר בספר זכריה, והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקיפאון. מה יקרות וקיפאון? אמר רבי אלעזר, זה אור שיקר בעולם הזה. יש האור שבעולם הזה הוא מיוחד, נדיר, אז הוא כפוי לעולם הבא. כפוי הכוונה קל, צף, כמו דבר שצף על המים, דבר קל, זמין. רבי יוחנן אומר, אלו נגעים ואוהלות, סוגיות כבדות בשס, שעיקרים בעולם הזה, שמאוד מאוד קשה להבין אותם בעולם הזה. תודה רבה. אבל כפויים לעולם הבא, לעולם הבא הם יהיו קלים וזמינים, בעזרת השם. רבי יושב בן לוי אמר, אלו בני אדם שעיקרים בעולם הזה, האנשים בעולם הזה, העשירים, שהם לא צדיקים, אנשים, יש עשירים צדיקים, אבל העשירים הלא צדיקים שבעולם הזה הם נחשבים מאוד יקרים, בעולם הבא כפויים, בעולם הבא הם לא יחשבו כל כך הרבה. מספר את הגמרא, כי עד רב יוסף ברד רבי יושב בן לוי חלש, היה חלש מאוד, ואית נגיד, אית נגיד, זאת אומרת שהוא היה במוות קליני, רוחו פרחה לשמיים, הוא כבר ראה את העולם העליון, וכי יעדר כשהוא חזר חזרה הוא הצליח להתעורר, אז הוא סיפר מה הוא ראה שם בעולם העליון. אמר לי, אבו, מה חזית, מה ראית? אמר לו אבא שלו, אמר לי, עולם הפוך ראיתי, ראיתי שם הכל הפוך, העליונים למטה, אלה שפה בעולם הזה מאוד חשובים, כל מיני שרים וכל מיני אנשים עשירים שבעולם הזה מאוד חשובים, הם למטה שם, אפילו התחתונים, אנשים שהם לא חשובים, פתאום שם הם חשובים מאוד למעלה. אמר לו, בני, זה לא עולם הפוך, זה עולם ברור, זה העולם האמיתי ראית. וענן איך יעתם, אנחנו תלמידי חכמים, איפה אנחנו? כיחידית הוא ענן, אחי התענתם. כמו שאנחנו פה, כך אנחנו שם. אנחנו באותו מעמד. זאת אומרת שתלמיד חכם, אז אין שינוי משמעותי. אין מהפכה, כי זה אותו עולם. כבר בעולם הזה הוא חי לפי קריטונים של עולם הבא, אז אין איזה שינויים גדולים. שמעתי גם שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, אשרי מי שבא לעולם הבא עם תלמודו בידו. ושמעתי שהיו אומרים שהרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתם. מי זה הרוגי מלכות? הנה עם הרבי עקיבא וחבריו שנהרגו סרט הרוגי מלכות, שהם הרוגי מלכות ותו לא, הרי גם בלי הרוגי, גם אם הם לא היו הרוגי מלכות, הם היו במעלה גדולה, הם גדולי ישראל. אלה הרוגי לוד, אנשים שהם לא היו תלמידי חכמים, מסרו את נפשם על כלל ישראל, אז הם, אין אדם יכול לעמוד במחיצתם. ביום ההוא ממשיך זכריה ואומר, יהיה על מצילות הסוס קודש להשם. מה זה מצילות הסוס? אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף על ירושלים, ירושלים תגדל, עד שהסוס רץ ומציל. זאת אומרת, השיעור שסוס יכול לרוץ עד שהצל שלו יהיה תחתיו. זאת אומרת שחצי יום. אז זאת אומרת שריצת של סוס, של כמה שסוס מספיק לרוץ בחצי יום, זה יהיה השטח שהקדוש ברוך הוא יוסיף על ירושלים. זה כמה קילומטרים טובים, לא? כמה סוס מצליח לרוץ בחצי יום? הרבה. מה? רבי אלעזר אומר, כל מצילות של תולין לסוס בין עיניו, כל הקישוטים יהיו קודש להשם. אנשים יקחו את כל הקישוטים, את כל הדברים, ויביאו אותם לבית המקדש. רבי יוחנן אמר, כל ביזה שבבוזים ישראל, שיקחו מהגויים, הכל יהיה עד שעה שהסוס רץ. בחצי יום יהיה קודש להשם. בשלמה למד אמר, כל ביזה שבוזים ישראל, אז לכן הוא בא להמשך הפסוק, דכתיב, והיה הסירות בבית השם כמזריקים לפני המזבח. זאת אומרת, יהיו גם הסיר שמבשלים איתו, יהיה זהב וכסף כמו המזריק. זאת אומרת, יהיה כזה שפע של זהב בבית המקדש, שאפילו סירי בישול הם יהיו מזהב כמו מזריקים. יהיה ביזה רבה להקדש. אבל למד אמר, בא נחתרת לשני הפירושים האחרים, אז מה זה הפירוש והיה סירות בבית השם? כלומר, זה באמת מילת אחריתי, זה עניין אחר. כמה? למטעת רי ישראל, ישראל יהיו עשירים גדולים, התנדבו, ומה יתביאו באמת הרבה דברים לבית המקדש. בישלמה למד אמר ביזה, אנו סלי ולא יהיו כנעניות בבית השם צבאות. לא יהיו צריכים יותר כנעני. כנעני מסביר רשי, אנשים שעושים מסחר. אז הקדש לא יצטרך אנשים שיעשו בשבילו מסחר לקדם את העסקים של ההקדש, כי יהיה כזה שפע של בקודש של זהב, שלא יצטרכו עוד בבית השם איזה כנעני, איזה אחד שעושה עסקים לטובת ההקדש. זאת אומרת, בית המקדש לא יצטרך, איך אומר לזה, גייס כספים, גייס תרומות, זה יהיה מספיק. למד אמר, נחתר תימאי ולא יהיה כנעני, מה לפי הפירושים האחרים? אמר ברמיה, אין כאן אני, אין כנעני, הכוונה לא יהיו עניים, אין כנעני. כנעני מנהלן דיקרי תגר, מי אמר שכנעני זה לשון סוחר? דכתיב, והר שם יהודה בת איש כנעני. מה הכוונה, מה כנעני? אלא אם הכנעני ממש, אפשר בא אברהם והזהיר את יצחק לא להתחתן עם בנות כנען, ויצחק הזהיר את יעקב לא להתחתן עם בנות כנען, ויהודה אזיל ונשיא, ויהודה מתחתן עם כנעניות. אלא אמר יש לקיש, בת גברא תגרא, הוא היה... היה אדם סוחר. תכתיב כנען בידו מוזני מרמה, סוחר גדול שלפעמים הוא יש לו מרמה. ויבייתם המחה אשר סוחריה שרים כנעניה נכבדי הארץ. אז הנה מפורש בפסוק שכנענים זה סוחרים. מה? הסוחרים שם, זה נאמר על איזה על צור, שצור אצלה הייתה עיר של עסקים, אז האנשים הכי חשובים בצור היו הסוחרים, הם היו...
מה פתאום עכשיו מביאים פה נבואות של סחריה ומסבירים אותם? באיזה
קשר זה
מגיע פה
בתוך...
דיברנו על
קביצה, כי כזה... רש"י אומר, היות ודיברנו על עזיבת ירושלים, אדם שעוזב את ירושלים ונזכר פתאום שיש לו קודשים, ויוצא מגבולותיה של ירושלים, אז הביאו פסוקים שדברים על הגבולות של ירושלים, על... והשן למלך על כל הארץ ביום השם אחד ושמו אחד. מה זה באותו יום? אתו עין עליו אחד, גם היום הקדוש ברוך הוא אחד. אמר ביחה בר חנינה, לא כעולם הזה עולם הבא. עולם הזה על בשורות טובות אומרים ברוך הטוב המיטיב. על בשורות רעות אנחנו אומרים ברוך דיין האמת. זאת אומרת שאנחנו לא מצליחים להגיד ממש אחד. גם בעולם הזה אנחנו חיים בפיצול. עולם הקדוש ברוך הוא אחד, אבל אנחנו לא מצליחים לחיות אחד. על הדברים הטובים אומרים ככה, על הדברים אומרים ככה. אנחנו לא מצליחים לאחד. בעולם הבא אנחנו נראה איך שהכל באמת אחד. נאמר על כל דבר הטוב והמיטיב. גם על הדברים שנים רעים נאמר, נראה איך שזה טוב. שמו אחד. כן, זה הכוונה ששמו אחד.
אמרנו שגם מישהו שיש לו ירושה עם
נועתים
שלו הוא
בטוב המיטיב. כן, אבל בשורה רעה ממש היום בעולם הזה. כן. כן, זה על הסחורה. אבל על עצם המיטה. עצם המיטה עצמה יגידו הטוב המיטיב. מה אחד? אתו עידנה לאו שמו אחד. אמר, מה עם שמו של הקדוש ברוך הוא? אז זה דיברנו עליו, מה זה שמו אחד? אמר, אנחנו אמר יצחק, לא כל עולם הזה עולם הבא. עולם הזה נכתב ביוד קי, אבל אנחנו לא קוראים יוד קי. יש שוב פיצול. קוראים יוד קי ואומרים, מוצאים מהפה, א' ד' כן? אומרים עדנות. זאת אומרת שאנחנו חיים בשניים. על עולם והכל יהיה אחד, הוא יקרא ביוד קי ויכתב ביוד קי. כן, העולם הזה זה המצב. סבא רבא למדרשה בפרקה, רצה רבא ללמד את שם השם, את שם המפורש, שם י' כ' ו' כ', ללמוד את ארבע אותיות, מה הרמזים שכלואים בזה וכו'. אמר לו סבא, אמר לו זקן אחד, לעלם כתיב, זה שמי לעולם, בכתיב חסר לעלם, זאת אומרת שצריך לעלים את זה, לא לגלות את הסודות של שם השם. רבין הרמי הקשה סתירה, כתוב זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. אז מצד אחד כתוב שזה מעלימים, מצד שכתוב שזוכרים, אם זוכרים זאת אומרת שלא מעלימים. אמר הקדוש ברוך הוא, לא כשאני נכתב אני נקרא. זאת אומרת שאומנם שם השם נכתב, הוא, לא, הוא נמצא, הוא נזכר, אבל הוא נעלם מאיתנו, אנחנו לא יודעים איך לקרוא אותו. נכתב ביוד קי ונקרא באלף דלת. מקום שנהגו לעשות מלאכה בהרבה פסחים, עד חצי היום, עד חצות, עושים. מקום שהיה מנהג לא לעשות, מה שאומר, היה מנהג כדי שלא יהיו אנשים טרודים במלאכה, וישכחו לברך חמץ ולא יספיקו לשחוט את הפסח ולא יספיקו להכין מצות, כי יש הרבה עבודות בליל הסדר, וגם צריך גם לישון קצת כדי להתכונן לליל הסדר. אז היה המנהג לא לעשות מלאכה עד חצות, אז במקום שנהגו שלא לעשות אין עושים. אז היה מנהגים, מי שהולך ממקום שעושים מלאכה למקום שאין עושים, או ממקום שאין עושים למקום שעושים, נותנים עליו חומרי מקום שיצא מכאן משם וחומרי מקום שהלך לשם. זאת אומרת, הוא צריך להמשיך את המנהגים שלו ולהתחשב גם במנהגים שאיפה שהוא מגיע. ואל ישנה אדם מפני המחלוקת, צריך להיזהר בדבר הזה, לא לחלק. הגמרא תסביר את כל העניין הזה. כיוצא במוליך פירות שביעית ממקום שקלו למקום שלא קלו, יש מקום שכבר אין פירות בשדה, ואם זן מסוים כבר אין פירות בשדה, נגיד עכשיו נגיד נגמרו הענבים, אין יותר ענבים בגפנים, ואדם יש לו ענבים בבית, הוא חייב להפקיר את הענבים שיש לו בבית, שלא יהיה מצב שלך יש בבית פירות ואין בשדה את הפירות האלו, זה נקרא ביעור. אז עכשיו אם אדם הולך ממקום שקלו פירות למקום שלא קלו, או ממקום שלא קלו למקום שקלו, צריך להתחשב, חייב לבאר. אנחנו נעסוק עוד בדינים האלה. רבי יהודה אומר, צא ועבה לך אף אתה, גם בדברי רבי יהודה שהם קצת סתומים, הגמרא תעסוק. שואלת הגמרא על הרשע של המשנה, מהיר ירווה פסחים, מה יש פה עניין לא לעשות מלאכה בערב פסח? סתם, בכל ערבי שבתות וערבי מתאמים נמי יש עניין לא לעשות מלאכה אחרי חצות. תתניה, עושה מלאכה בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה, מי שאחרי צהריים או ביום שישי עדיין נמצא בעבודה אינו רואה סימן ברכה לעולם, זה לא טוב. למה? כי אתה תגיע מאוחר הביתה ועד שתתארגן לשבת ועד שזה, זה לא, לא, זה לא, יהיה, לא תצליח לקבל את השבת כראוי. את הגמרא הזה שונה, אתה בשבת ויום טוב רגילים זה מן המנחה ולמעלה הוא דעשו, מבח סמוך למנחה עד הצהריים זה בסדר, אדם יכול לפתוח את העסק, הולכת לעבודה ביום שישי עד הצהריים זה בסדר, אבל אחה בערב פסח מחצות, כבר מחצות אנחנו אומרים שזה לא בסדר. זאת אומרת לא סמוך למנחה אלא מחצות כבר צריך להפסיק לעבוד. הנמי, אתם לגבי הרבה פסחים והרבה שבתות סימן ברכה עוד לא חזי, טוב לא רואה סימן ברכה, אבל שימות לא שמתין, אנחנו לא מנדים אותו על זה. אבל לך במקום שהיה מנהג לא לעשות מלאכה אחרי חצות, שימות הנמי משמתינן בערב פסח, כי בערב פסח זה יותר גרוע, יותר חמור, יש הרבה עניינים לעשות, והמנהג היה מנהג יותר תקיף, ולכן במקום שנהגו לא לעשות מלאכה אחרי חצות היו מנדים אותו. מקום שנגעו לעשות מלאכה בהרבה פסחים עד חצות, ואחרי חצות לכולם עשו.
אז גם הגמרא דנה על מי חצות או מי מנחה,
לא אומר, גם מחצות יש הבדל בין שבת לערב יום טוב, מחצות ואילך. מחצות,
אבל מה הבעיה במחצות? זה פשוט שעשו לעשות מלאכה
ישנה. נכון.
כל הדיון הוא עד חצות.
נכון, אבל בערב שבת בערב יום טוב מחצות עדיין מותר לעשות מלאכה עד סמוך למנחה. זאת אומרת יש לנו שלושה דינים, בערב שבת וערב יום טוב מזמן שנקרא סמוך למנחה אסור לעשות לא עושים מלאכה, וגם כתוב לא רואה ברכה. בערב פסח מחצות חובה להפסיק לעשות מלאכה, ומי שלא מפסיק לעשות מלאכה מנדים אותו, כי זה יותר גרוע. חוץ מזה היו מנהגים שעוד לפני חצות מפסיקים לעשות מלאכה. בסדר? אז זה שלושה עניינים. גופה, העושה מלאכה בערבי שבתות וערבים טובים מן המנחה ולמעלה, מי שאחרי צהריים, ממש 9 שעות, זה אחרי 9 שעות, זאת אומרת זה אחרי צהריים בזמן מנחה קטנה, נגיד קבלת שבת, נגיד היום זה ב-7, אדם שב-5 ב-4-5 עדיין בעבודה לא רואה סימן ברכה. גם אדם שעושה מלאכה במוצאי שבת ובמוצאי יום טוב, מיד איך שיוצאת שבת הוא מיד עובד, ולא נותן איזה כמה דקות של תוספת שבת ותוספת יום טוב, שזה כבוד השבת, שאתה לא מיד איך שיוצאת שבת הולך לעבוד, אני נותן איך שיצאת הכוכבים, נותן כמה דקות קצת לתוספת שבת. ובמוצאי יום הכיפורים ובכל מקום שיש נינוד עבירה לתוי תענית ציבור, אם אדם בתענית ציבור בזמן שכולם מתענים על גשמים ולא עושים מלאכה, כמו שנימד בעזרת השם בתענית, והוא כן עושה מלאכה, וכל הדברים האלו אינו רואה סימן ברכה לעולם. תנו רבנן, יש זריז ונזכר, יש אדם חרוץ וזה ברכה בשבילו, ויש זריז ונפסד, יש שפל אדם עצלן ונזכר, ויש שפל ונפסד. זריז ונזכר, דוד כולה שבתא, כל השבוע עובד יפה, ולא עובד מעלה שבתא, בערב שבת הוא לא עובד, יפה מאוד. זריז ונפסד, יש אדם שעובד יותר מדי כל השבוע, וגם עובד מעלה שבתא, גם שבת יום שישי אחרי צהריים, הוא גם עובד, אז הוא נפסד מזה, יותר מדי. שפל ונזכר, דלא עובד כולה שבתא, ולא עובד מעלה שבתא, יש אדם עצלן, לא עובד כל השבוע, וגם יום שישי הוא לא עובד. אז לפחות יצא לו שכר של יום שישי. שפל ונפסד זה אדם שהוא לא עובד כל השבוע ופתאום ביום שישי אחרי צהריים הוא נזכר שהוא צריך לעבוד, עביד מלה שבתא, הוא נפסד. אמר רבה ננה שדמחוזה, היו נשים במחוזה שהם היו נשים מאוד עשירות שלא עושות כלום כל השבוע, גם ביום שישי לא היו עושות כלום. אף על גב דלא עבד עביד מלה שבתא משום מפנקות ההוא, דע כל יום ענמי לא כעבדן, למרות שזה שהן לא עובדות ביום שישי זה סתם כי הן מפונקות, סתם כי הן עשירות, כי כל השבוע הן לא עובדות. ואז הייתי אומר, נו, אז אין פה איזה מעלה. אפילו אחי, שפל לנזכר קרן, יש להם איזה שכר. זאת אומרת, אנחנו רואים שגם אדם שעושה דבר חיובי, ממניעים, לא אחי, לא לשם שמיים, יש איזה שכר. אז הוא, יש לו מעלה, מה המעלה שלו? כל השבוע הוא בטל, וגם יום שישי אחרי צהריים הוא בטל, אז זה המעלה שלו. רב הרמי, כשסתירה, כתוב כי גדול עד שמיים חסדיך, זאת אומרת שהשכר שהקדוש ברוך הוא נותן הוא רק עד השמיים, וכתיב כי גדול מעל שמיים חסדיך, שהשכר שהקדוש ברוך הוא נותן הוא מעל השמיים. אז זה לא קשה, כיצד? כאן בעושים נשמע, אם אדם ביום שישי אחרי צהריים מתפנה ממלאכתו לשם שמיים, לשם שבת, השכר שהוא יקבל שכר מעל השמיים. כאן עושים שלא לשמה, מי שלא עושה מלאכה ביום שישי אחרי הצהריים, סתם כי הוא מתבטל, סתם כי הוא לא רוצה, לא בשביל כבוד שבת, אלא סתם כי אין לו מה לעשות, אז אמנם הוא יקבל איזה שכר, כי סוף סוף הוא לא עבד ביום שישי אחרי הצהריים, אבל זה לא על השם שמיים, אז יש שכר רק עד השמיים, ולא מעל השמיים. בכל זאת אנחנו רואים שיש עניין לעשות מצוות ולמנע מעבירות, אפילו שלא לשם שמיים, כדי רב יהודה, אדם רב יהודה, מרב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אנחנו רואים עוד דברים שאין בהם ברכה. תנו רבנן, המסתכר, המצפה לשכר אשתו וריחיים אינו רואה סימן ברכה לעולם. מה הכוונה? מה זה שכר אשתו? מתקולתה. זאת אומרת, אם אשתו לוקחת מוזניים ביד, אומרת, מסתובבת ברחוב ואומרת, כל מי שצריך מוזניים להשכרה, אני מזכירה לו מוזניים. אז זה רווח מאוד קטן, כי זה להזכיר בפרוטות כל פעם משהו, והיא מתבזה, הולכת ממקום למקום, זה גם מתבזה וגם לא מרוויחה כלום. אז אדם ששולח את אשתו לעבודות מבוזות, שגם אין בהם רווח, הוא לא רואה סימן ברכה. ריחיה אגריתה, אדם שמזכיר את הריחיים שלו, גם כן, זה שכר מועט מאוד. אבל עבדה ומזבנה, אם האישה מוכרת מוצרים, אז למכור זה לא דבר מבוזה, והרווח הוא יפה. אז השתבוך מה שתבחר, דווקא כתוב שזה שבח, כמו שכתוב בספר פשת חיל, סדין עשתה ותמכור. אז רואים שזה מעלה, אם אישה היא עובדת, מוכרת מוצר ומרוויחה, זה דווקא מעלה יפה. תנו רבנן, המסתכר בקנים ובקנקנים, אדם שרוצה להתפרנס ממכירת קנים וממכירת קנקנים, אינו רואה סימן ברכה לעולם. מה איתם? כיוון דמפישי הפחזיו, כיוון שהאנשים זה כמויות גדולות, זה סוג של מסחר שאתה חייב למכור הרבה כדי להתפרנס, אז שאל תבו אינה, הרבה אנשים מסתכלים על זה ויש על זה עין הרע. תנו רבנן, תגרי סמטה, אנשים שיושבים בבסטה, יש להם בסטה. מגדלי בהמה דקה, אנשים שהם מגדלים כבשים ועיזים. קוצצי אילנות טובים, אנשים שקוצצים אילנות ועושים מזה, מוכרים את זה. נותנים עיניהם בחלק יפה, אנשים שתמיד רוצים שהחלק שהם מקבלים יהיה, תמיד הם כאלו, בקטעים של חלוקה אז הם מקפידים על מה הם מקבלים. כל האנשים האלה לא רואים סימן ברכה לעולם, היית מטאו בעין שאנשים תמיד הם מקפידים עליהם, מסתכלים עליהם, מושכים תשומת לב שלילית, אז אין להם ברכה. תראו רבנן, ארבע פרוטות, ארבע כספים, אין בהם סימן ברכה לעולם. שכר כותבים, שכר מתורגמנים, שכר יתומים, ומעות הבאות ממדינת הים. בשלמם שכר מתורגמנים, מתורגמן זה מי שהיה הרמקול של הרב בשבת, אז הרב היה נותן דרשה, והיה מי שאומר את הדרשה של הרב בכל רם. אז מי שלוקח שכר על זה, אז זה מחזיק כשכר שבת, כאילו לוקח כסף על עבודה בשבת. מאות יתומים, נמי, לבנה מחילנינו, אדם שלוקח כסף, עושה עסקים עם יתומים, ומרוויח מזה מהעסקים שעושה עם יתומים, זה יכול להיות שהוא לוקח קצת מעבר למה שסוכם, והיתומים אין להם יכולת למחול. המאות הבאות ממדינת הים, אדם שהוא כל הזמן עושה עסקים בחול, אז הוא מסתכן, זה סכנה, הוא צריך כל הזמן לנסוע עם ספינות בכל מיני מקומות, ולא כל יום מתרחש ניס, לא תמיד יש לו נס. אלא שכר כותבים, אנשים שכותבים ספר תורה, סופרי סתם, למה אין סימן ברכה בשכר? למה, מה הבעיה שמתפרנסו מכתיבת סתם? מה הייתה אמר? אמר משה בן לוי, כפדה לתעניות, ישבו אנשי כנסת הגדולה, על מה? על זה שכותבי ספרים, תפילין ומזוזות, לא יתעשרו. אז כשסופרי סתם יהיו עניים, למה? שמלא מתעשרים אין כותבים. אנחנו לא רוצים שהם ירוויחו, כדי שהם כל הזמן יכתבו עוד ועוד, כדי שתמיד יהיה להם בעיית פרנסה, וככה יצטרכו תמיד לכתוב. אז לכן, חכמים דאגו שלא תהיה ברכה בשכר. תנו רבנן, כותבי ספרים, תפילין ומזוזות הם תגריהם, ותגרי תגריהם, גם כל האנשים שעושים מסחר, בתשמישי קדושה, כל העוסקים במלאכת שמיים, ליטו מוכרי תכלת, מוכרי ציציות, לא רואים סימן ברכה לעולם. למה? כדי שהם כל הזמן יהיה תמיד יתעסקו בזה, לנסות למכור עוד ועוד ולהוריד מחירים וכל מיני דברים, מבצעים, כדי שכל הזמן יהיה בשוק ציציות ותפילין. אבל אם עוסקים לשמה, אם הם עושים את זה לשם שמיים, אז הם רואים ברכה. הקדוש ברוך הוא ישלח להם פרנסה. למה? כי הם ימשיכו לעשות את זה גם שיש להם כסף.
אז סותר.
למה זה סותר?
אם אלה שכותבים כל כך הרבה לכולם, הם לא
רואים
לשם שמיים.
זאת אומרת,
הכתיבה שלהם לא לשם שמיים.
נכון. אבל מה, העיקר שיהיה.
אז המזוזה לא תהיה כך קשרה, אם זה לא
לשם קשרה, שמיים. היא קשרה, קשרה. גם לא לשם שמיים היא קשרה. אבל מי שכותב מזוזות לשם שמיים, אז הקדוש ברוך הוא ישלח לו פרנסה. בני חוזאי, בני ביישן, שם עיר שקוראים לו ביישן, נהוג, היו נוהגים מימים ימימה, דלא אזלין מצור לצידון מעלי שבתא. הם לא היו הולכים ליום השוק של צידון שהיה ביום שישי, למרות שזה היה להם מאוד כדאי לעשות עסקים שם בשוק ביום שישי, מצד כבוד שבת, כך היה מנהג שלהם דורי דורות, יום שישי לא הולכים לשוק. עתו בניו, הגיעו הצאצאים, כמד רבי יוחנן, אמרו לו, אבתי נפשר לו, אבותינו היו מצליחים, היו עשירים, אז זה שהם לא הלכו לעבוד ביום שישי, בזמן שבדיוק יש את כל השוק, הסתדרו, אבל אני לא אפשר, אנחנו חייבים להתפרנס, אין לנו ברירה. אמר לו, כבר קיבלו אבותיכם עליהם, כי בקבלה מנהג אבות, לא משנים מנהג אבות. נאמר שמי במוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. אז מכאן נפסק להלכה, שאם אדם יש לו מנהג של אבותיו, מנהג של קהילה, מנהג של עדה, אסור לשנות את זה. שנאמר, אל תיטוש תורת אמך. בני חוזאי, אנשים שגרים במקום הזה, היו נוהגים להפריש חלה מאורז. לכאורה אורז פטור מהפרשת חלה, רק 5 דמי דגן. עתו ואמר לרב יוסף, אמרו וסיפרו את זה לרב יוסף, אמר לו, ניח לזר באפי, כדי להראות להם שהם טועים, שיבוא אדם שהוא לא כהן, ויוכל את ההפרשת חלה, שהם כאילו יפרישו מהאורז, וזה כאילו מיועד לכהן, יבוא איזה ישראל, יגיד, מה הסיפור? זה לא חלה, זה לא כלום, הנה אני אוכל את זה. כדי להראות להם שהם טועים. הייתי ואביי, אומר אביי, זה לא כך פשוט. אם יש דברים מותרים, דברים שהם מותרים, אבל אחרים נגעו בהם איסור, יש דבר שפי הלכה הוא מותר, ומשום האנשים המאה הארצות מחמירים בהם משום מה. יש כל מיני דברים שהמאה הארצות מקפידים, למרות שמן ההלכה, מן הדין זה מותר. היא אתה רשאי להתירם בפניהם, אל תתיר להם. למה? כי אז הם התחילו לזלזל גם בדברים אחרים, זאת אומרת, התחילו, הרב אמר זה מותר וזה, אז התחילו להתיר בעוד כל מיני דברים. אמר לו, זה לא קשה. למה התמרה, למה? אבל חיסדה בקוטאי, זה רק על הקוטים, נאמר. הקוטים, מה איתם? משום זה מסרח המילתא, הקוטים הם לומדים, מקישים מדבר לדבר, הם מקלקלים, מקילים עכשיו פה, גם פה, אבל סתם יהודי, אם אתה רוצה להראות לו שהוא טועה בהלכה, אתה יכול להראות לו שהוא סתם מחמיר ואין צורך. את הגמרא, אנך אינשי, האנשים האלו הם עמי הארצות כל כך גדולים, נמי סרחי מילתא. גם הם, כמו קוטים, קלי העם הארצות, אם אתה תבוא ותתיר להם דבר שהם חושבים שהוא אסור, הם יבואו להתירו איסורים אחרים גם כן. אלא מרבה שהיא, נעשה ככה, חזינה. בואו נראה. אי רובן אורז אחלה, אם אנחנו רואים שרוב הלחם שלהם הוא אורז, זה העיקר הלחם שלהם, לחם אורז, לא נכלה זר בפי. תשאיר את זה ככה, אל תאכל זר, תשאיר שלם את המנהג שלהם, לא נורא, לא יקרה שום דבר. למה? דין לא משתקך, תורת חלה מנה. אם אתה תתיר להם את זה, אז בכלל הם יחשבו שאין דבר כזה הפרשת חלה, וישכחו לגמרי את כל הדין הזה. אבל אם רובן דגן אחלה, אם רוב הבצק שלהם זה בצק של חמש שני דגן, אז באמת צריך כן לחנך אותם שאורז לא מפרישים חלה. נכלה זר בפי הוא, למה? כי עלול להיות מזה תקלה. כי עתו להפרוש מן החיוב על הפטור. מה אם יעשו שתי עיסות, שתי עיסה אחת של חמש מני דגן ועיסה אחת של אורז, והפרשים מזה על זה ומזה על זה, וזה לא תקין, כי אחד היא חייבת ואחד היא פטורה, ואחד היא פטורה ואחד היא חייבת. אז לכן במקרה הזה אין ברירה, צריך להראות להם שהם טועים. גוף הדברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, אי אתה רשאי להתירם לפני, ואמר וחיסדה בקודה יסקינן. זאת אומרת, הקוטים, כלפיהם זה נאמר. וכול על מה לא? האם לגבי אנשים שהם לא קוטים, אנחנו גם לא צריכים להיזהר, שאם אדם מחמיר, אם יש קהילה שמחמירה במשהו שלא צריך להחמיר, תיזהר, אל תתיר להם את זה. כי זה יבלבל אותם. ככה הם נהגו, בסדר, לא נורא, תשאיר את זה ככה. הרי יש לזה כמה מקורות. התניה, רוחצים שני, צריכים לסיים. טוב, אז מחר בעזרת השם. יום טוב, בשורות טובות.